עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
ושוב בוקר טוב ושלום לכל המאזינים, לכל מי שמצטרף אלינו כאן לשעה השנייה של התוכנית עניין משפחתי. יעלי צייטלין עורכת ומפיקה, מוטי קופר איתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון. ומי ששמע את הרעיון עם טליה לוי, וגם מי שלא שמע ורוצה לשמוע, אז תמיד אפשר להיכנס לאתר רדיו קול חי, ארכיון תוכניות מוקלטות, והרעיון הזה כמובן עם כל התוכנית יעלה יותר מאוחר, ואני ממליצה לשמוע את זה. אלמנתו של רס"ר במילואים צביקה לוי, שנפטר בנר חמישי של חנוכה אחרי שהוא היה פצוע במשך 3 שבועות, רעיון כל כך מחזק. זה באמת, זה נשים, זה אנשים מעוררי השתאות. ממליצה לשמוע את הרעיון הזה. ואת השעה השנייה כדרכנו בקודש אנחנו פותחים עם הגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. בוקר טוב רחל.
בוקר טוב ושבוע מבורך.
שבוע מבורך. והלוואי שיהיו רק בשורות טובות בעזרת השם.
אמן ואמן, אמן כן. ואמן.
בעזרת השם, באמת היה סוף שבוע כל כך קשה. אנחנו התחלנו לדבר על הערכים שלנו, נכון? ונמשיך בנושא הזה, כן.
אז אנחנו בעצם הבנו בפעם הקודמת שהערכים העליונים שלנו מגנים עלינו, הערכים שלנו העליונים הם 10 הדיברות. ובעצם זה לא מותנה רק בנו, אלא הפוך, זה שומר עלינו. אנחנו לא צריכים לשמור על הערך הזה. הערך הזה הוא נועד לשמור עלינו. היום אנחנו נדבר על זה שערכים, שזה דבר חיובי, כי אדם ש... גם אמרנו שערך זה שווי. ואנחנו יודעים שביהדות הערך נקרא מידות. אז גם מידות זה שווי. מודדים, כן? כמה מטראז' יש בבית שלך, זה מידות. ובעצם זה נותן שווי. עכשיו אנחנו, היום אני בוחרת שנדבר על הדבר הזה שבעצם צריך, אני מחפשת רגע, מצטערת.
את המילה המדויקת, כן, כן.
בדיוק. צריך לדעת שערכים הם אמונות, לא אמונה בהשם, כי אם אמונות, הרבה פעמים הערכים שלנו נבנים מאמונות, אמונות שנגיד אישה יותר חלשה, מי אמר? שבשביל לעשות כסף צריך לעבוד קשה, מי אמר?
כן, זה אמונות מגבילות, שזה בעצם מגביל אותנו, מצמצם אותנו.
מצמצם אותנו. גם ערכים יכולים להוות סוג של כלא. כלא במובן הזה שבעצם ברגע שהבן אדם חושב שהוא מחזיק בערך, והערך הזה הוא מקודש, והוא ערך נכון, אז ברגע הזה הבן אדם, ברגע שהוא מחזיק בערך הזה, הוא רוצה לראות שגם השני מחזיק באותה צורה. מי אמר שהצורה היחידה להחזיק בערך, זה רק כמו שאני מבינה את הערך. אני אקח דוגמה. אוקיי. למשל חינוך ילדים. זה דבר מאוד רחב. זה דבר שאפשר לראות אותו מהרבה היבטים. מצד אחד אפשר לראות אנשים שחינוך הילדים הוא מאוד בדמם ונפשם, והם כל היום בודקים על הילדים ואיפה הם ושומרים עליהם ומדייקים אותם, וכי כמו נטע, כמו עץ שצריך תומך וכל מה שמתבקש. ומגוזמים את הקוצים שמפריעים, מזיזים חברים לא מתאימים ועושים הכל. מצד שני נראה הורים שבעצם חינוך זה, הם שומעים את הילד יותר ורואים מה הילד חושב ומכוונים את הילד יותר. האם באמת הערך לפעמים הופך להיות כלא שמביא אותי בעצם להיות צודקת? הרבה פעמים פעמים אנחנו בתעצומות מדברים שלהיות צודקת זה להיות בודדה, או להיות צודק זה להיות בודד. הרבה פעמים אנחנו מדברים על להיות צודק זה להפוך את האדם השני או טיפש או לא יודע או לא מבין, בעצם להקטין אותו. אבל כשאני בעצם צודקת על בסיס ערך, אני גם חושבת שאני צודקת שאני צודקת, כי אני נשענת על משהו מאוד גבוה. וכאן צריך להבין שיש הרבה גוונים לכל צבע, והרבה נואנסים מאוד דקים לתקשורת בין אנשים, או בין הורים וילדים, בין בעל ואישה. יש המון צבעים. אין כאן תחושה של החלטתיות שיש פן אחד וצבע אחד. אם אכן היה רק צבע אחד, העולם היה מזמן מת משעמום. העולם היה נעלם מחוסר יכולת בעצם להפרות את עצמו. כדי להבין שהערכים שלי הם ערך מקודש וחשוב ועליון, זה לא הופך את הערך של האדם השני שהוא חושב שהוא מחזיק באותו ערך, להגיש את הערך שלו אחרת לעולם או למשפחתו או אליי או לסביבה, ועדיין זה ייחשב ערך. זה אומר שהרבה פעמים, אני זוכרת בן שלי, נסענו פעם, והוא אמר, אמא, אני שמח שאנחנו נוסעים יחד, זאת הייתה נסיעה של איזה שעה ורבע, שעה וחצי, צריך להוציא משהו מליבי ולשתף אותך, שמעיק עליי הרבה זמן. אמרתי, כן. הוא אומר, אני רוצה להתנצל בפנייך, אמא. אמרתי, על מה, בן? לא, אני לא זכרתי שיש נושא שהוא צריך להתנצל. והוא אמר, כשהיית חולה והיית מושפזת, לא באתי לבקר אותך. אמרתי, אני לא זוכרת את זה אפילו. ואמרתי, אתה יודע למה אני לא זוכרת? אני הייתי מאוד חולה. ואתה אמרת לי, אם תמותי, אני אהרוג אותך.
איזה יופי.
כל הזמן. כל הזמן זה יחזיק אותי, כי זה יצחיק אותי. ואני אמרתי, אני לא יכולה למות, הבן שלי ירוג אותי.
נהדר.
ובעצם, היית איתי. הוא אמר, אני מבין איך את רואה את זה, ואני שמח, ואף על פי כן, אני מרגיש צורך להתנצל.
וואו.
אז בואי נראה עכשיו, האם הילד הזה היה לו מצוות כיבוד ואם? התשובה היא כן.
בטח.
בטח, הוא היה איתי. הוא היה איתי והוא אמר לי משהו שלא אומרים, זה לא דברים שנאמרים ביום יום משפט כזה, בטח לא להורי.
כן.
צריך להבין שלהקשיב לערכים זה לא יכול להיות מצבע אחד או בצורה אחת או בהחלטיות אחת. זה חייב להיות בדרך שיש הרבה גוונים לכל צבע, יש הרבה צורות לכל צורה, ויש הרבה דרכים לביטוי הערכים שלנו.
כן. זאת לגמרי, לגמרי לא נוסחה מדויקת במתמטיקה.
בדיוק.
כן.
אין צריך להיזהר שברגע שהיא הופכת להיות נוסחה מדויקת במתמטיקה, היא הופכת אותי לצודקת, ורק הדרך הזאת היא... ואנחנו מגלים לא פעם, הורים, התחלתי עם חינוך, אז אני אסגור במשפט אחד קצר, כן. הורים, יש להם קבוצות של ילדים. הילדים הגדולים עברו חינוך אחד, הילדים באמצע חינוך אחר, והילדים הצעירים בכלל חינוך אחר. איך זה, איך אנחנו מסבירים את זה? ההורים השתנו? כן, הם לא השתנו, הם שינו את הצבע והגוון בגישה של הערך הזה.
מדהים, מדהים, כן.
בעל הספות.
כן, תודה רבה רחל, וואו, שאת תמיד מכוונת אותנו, גם מחזקת וגם מדייקת אותנו, ותמיד מוסיפה ערך מוסף. כלים, כן, לגמרי כלים לשינוי בחיים. תודה רבה לגברת רחל בולטון, מפתחת שיטת העצומות, כלים לשינוי בחיים. אנחנו נצא להפסקת הפרסומות ותכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטאג.
לא תמיד הייתה ברירה, הדרך לא תמיד ברורה, שאלות קשות באמצע קרב, שדה קוצי מלא באור, שקיעה רועדת גוון אפור, מלחמות בסוף ומחשב. תחזור הביתה אל הלב שמכוון, יש ילדים שמחכים שתנגב את הדמעות. תחזור הביתה אל הלב שמתחבר, להילחם על משמעות, להילחם על כוונות. תחזור הביתה, תחזור הביתה. ערפל כיסה הכל, אוויר מלא כאב וחול, מבקשים בשקט נחמה. הבית ריק רק שואלים את חוזר מהערים, מתי תשוב אלינו לבדך? תחזור הביתה אל הלב שמקווה, יש ילדים שמחכים שתנגב את הדמעות. תחזור הביתה אל הלב שמתחבר, להילחם על משמעות, להילחם על כוונות. תחזור הביתה, תחזור הביתה. ילדים שמחכים שתנגב את הדמעות. תחזור הביתה, תחזור הביתה.
וואו וואו, איזה שיר. תחזור הביתה אל הלב שמקווה, יש ילדים שמחכים שתנגב את הדמעות. תחזור הביתה אל הלב שמתחבא, להילחם על משמעות, להילחם על כוונות. ואת השיר הזה שר לנו משה קליין. וואו, איזה שיר. ספר חדש לאפרת ברזל, שמבוסס על שיחה שהתקיימה בינה לבין חברה, וזה כבר מסקרן אותי, כי השיחות עם אפרת הן תמיד מרתקות. שלום לאפרת ברזל, מרצה, יועצת רגשית, מגישת התוכנית עומקה דליבה, בעלת הקור, עטור, קור הברזל ביתה נאמן, עומקה דליבה. הנה יעל ככה מדייקת אותי. אפרת איתנו?
אני פה,
את כל כך בשקט, את כל כך בשקט, קיוויתי שנצליח באיזה חיבוק משהו, הבנתי שאת קרובה, אבל לא מספיק קרובה.
מה זה קרובה? כן. נכון, אז התחבאתי פה מהגשם בצד כדי שיהיה לי שקט. שקט בלב ושקט מהמטריה. מה העניינים?
ברוך השם, בסדר. אז אני אתחיל בשאלה שהיא כמובן קשורה לספר, ותכף אנחנו נשמע איך, ואני רוצה לשמוע ממך, מה את חושבת על השסע בעם שהיה לפני שפרצה המלחמה, מלחמת חרבות ברזל?
אוי, זה נושא שאני כל כך חיה אותו ברמה משפחתית, אישית, כן, רגשית.
כן.
כי באמת זה לא סוד שאני בת להורים שאוהבים להגדיר את עצמם חילונים למאדרים, mm-hmm. עד רגע זה, אלא אם השתנה משהו הבוקר ולא ידעתי ממנו. ובאמת המון חברות חילוניות שיש לי עם אהבה גדולה, אני מרגישה הם אליי ואני אליהם, והמון המון המון חיים של שנים בעולם החרדי, וזה בין היתר אחת הסיבות המרכזיות שהביאו אותי בשנים האחרונות לשבת עם המון שאלות שעולות משם, והמון עניינים שעולים מכאן, ולכתוב את הספר. אז מה דעתי על השסע הזה? הוא כל כך כאוב, הוא כל כך יכול להיות אחרת מדובר, ועם האסון שפקד את העם שלנו, שינה, כן, זה שינה קצת, והרעיד, אבל אנחנו צריכים שהרעד הזה ימשיך ויעשה את התהליכים הנכונים, ולא רק את יודעת פיק כזה של אסון והרג ופציעות שאחר כך נשכח מזה, כמו שיש נטייה לבני האדם.
כן, אז את יודעת, דווקא את כל כך מתאים לי לדבר איתך על הנושא הזה, כי כמו שאת אומרת, יש לי חברות שהן חברות אמיתיות, אולי אפשר להגיד אפילו חברות נפש, והן עדיין אינם שומרות תורה ומצוות, ועדיין הדעות הפוליטיות שלהן כל כך אחרות, ואת נוגעת בספר שלך באמת בנושא הזה של שנאת חרדים. מה את שומעת מהמקומות הקרובים, מההורים, מהמשפחה, מהחברים שנמצאים שם במקום הזה? וחברה טובה לא יכולה לסנוע.
זהו, זה מה שקרה, הספר הוא הכי קרוב לאותנטיות שאפשר, כי יש לי זיכרון מיום מסוים שבו ישבתי עם אותה חברה בספר, היא נקראת לירי, היא בפועל חברה בשם אחר, אבל היא קצת מכנסת בתוכה את כל החברות ביחד החילוניות שלי, שהם נשים עם ראש על הכתפיים, שמשהו בשנים האחרונות עקב המון תקשורת מרעילה, ועקב המון המון מחשבות חדשות על הקיום, על האימהות, על ההורות, יש לה מה להגיד לי, וגם אני והיא שהיינו תמיד בשיחות על נושאים נשיים בכלל, פתאום התקיפה אותי באותו יום. ישבנו יום שלם בקפה ברמת אביב, היא ביקשה להיפגש איתי, היא. ופתאום בהתחלה, כן, הספר נצמד לאותו יום, בוקר, צהריים, לא התכוונו יותר מקפה, אבל נמשך עד לשעות הערב, שבאותו יום היא שואלת המון שאלות לא פשוטות, גם על העולם החרדי, פתאום. ואני מרגישה, אם אני נצמדת לשאלה שאנחנו דנים בה עכשיו, שינויים חלים ברמה אינטלקטואלית, וברמת עומק של מחשבה, גם בצד ההוא וגם בצד שלנו, הצד החרדי הדתי. ומשתנות המציאויות, משתנות התשובות, ואנחנו, גם אנחנו כציבור דתי, מתבקש מתוך עצמנו לחשוב על עוד עומקים. ובאפלה ואפלה רחל, הרבה דברים מאוד רגשיים שעולים בספר, שקשורים לזוגיות ולהורות ולנשיות, באים כגשר שקשור למציאות האנושית של כולנו כבני אדם, ומדלגים על הנושא החרדי חילוני, וזה מה שקורה שם באותו יום, וזה מרתק.
ובעצם הספר הזה הוא כאילו, כן? הוא כאילו שיחה של יום אחד בינך לבין אותה לירי שמייצגת עוד חברות, אם הבנתי נכון.
נכון מאוד. ואני אגיד לך משהו עמוק שאני שומעת אותו כתגובות בשבוע האחרון, כי זה ספר מאוד ארוך ועבה, והוא בלתי ניתן לקריאה בפוש אחד, כי הוא בעצם מדמה טיפול של מי שקורא אותו עובר משהו עם עצמו. לא משנה אם הוא חרדי או חילוני כרגע, או כל מגוון האפשרויות שיש לנו כבני אדם. ואני אגיד לך משהו מאוד עמוק, זה שהרבה שאלות של לירי אליי באותו יום, גם בנושא הדתי, אבל גם בנושאים אחרים, שקשורים לקשר בין ילדים והורים, לקשר בין בני זוג, לבניית ביטחון עצמי או אישיות של עצמנו במהלך השנים, אלה לאו דווקא שאלות שלירי כחילונית שואלת אותי, אלא אלה שאלות שגם ילדות דתיות מותר וכדאי שישאלו, והם עושות את זה. הם עושות את זה, רק לא תמיד יש להם אומץ להגיד את זה. ולירי שואלת שאלות שהן אולי גם שלה, אבל הן גם שלנו.
מדהים. ובעצם את יוצאת מהמפגש איתה ואומרת, היום הזה הולך להיות ספר?
ממש, רחלו, שאנחנו מכירות מלא שנים.
כן.
וכאילו בא לי לחכות לך את העמידה שלי, ביום שסיימנו את השיחה, זה היה מאוד מתיש, אבל מאוד ממלא. ואני פשוט מחליטה באותו רגע, אני עומדת עם עצמי, מסתכלת לשמיים ואומרת, השיחה הזו לא יכולה להישאר שלי ושלה אני מור. כי השיחה הזאת היא מיקרו-קוסמוס למה שקורה במדינה, למה שקורה בכלל ביהדות בעולם, ואני חייבת לשים את זה על, על, על מסמך וורד. ובאותו רגע התקשרתי לעורכת שלי, רוחמה, שהיא עורכת מגזין כתיפה, ביותר נאמן. נכון, נכון, ושמונה שנים שאני את הלב שלי כותבת כל שבוע שם, ואמרתי לה, רוחמה, 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 אני חייבת לכתוב את מה שהיה לי פה היום. והיא פשוט עברה איתי תהליך, כי לא כל מה שחילוני שואל יכול להיאמר בחרדית. ובאמת שאני חושבת שיחד בעמל מאוד גדול הפכנו את הנושאים הבלתי אפשריים לאפשריים לשיח בצורה הכי קדושה והכי מלאת יראת שמיים, כי זה מה שיש לי לתת לעולם, יראת שמיים ואמונה בבורא עולם ובחירה בדרך התורה והמצוות שבחרתי בה. יכולתי להמשיך להיות לירי בעצמי, אבל לא.
ולירי יודעת, אותו שם בדוי, כן, או אותה חברה אמיתית, היא יודעת שבעצם השיח הזה שלכם באותו יום הפך להיות ספר?
בטח, היא באמת, פניתי אליה וביקשתי רשות, אמנם בכוונה הוספתי ושיניתי והתקנתי אותה, אז היא נשארה הדמות המרכזית של הספר, אבל עליה הוספתי עוד דברים גם כדי לטשטש וגם כדי לתת עוד פתח לעוד נושאים. לירי סבלה בילדותה מהפרעות אכילה, והיא עד היום תזונאית באחד מבתי החולים המשמעותיים כאן, והמון גוף ונפש יש בספר, המון שיח שכל ילד מדבר עם עצמו, ואולי היה רוצה לדבר עם ההורים שלו, ועם מישהו התחתן איתו, הפוך, גם בנים גם בנות. והספר מנסה לתת כלי עבודה כדי להיות מאוד קרובים אחד לשני, גם מגזרית, אבל גם פנים ביתית, משפחתית.
איך נקרא הספר?
הספר נקרא עכשיו אני מתפללת. היא בעצם תפילה, היא מה שאנחנו עושות מול בורא עולם ברמות הכי אישיות שלנו, אמורות בכל אופן, ולירי, עם התפתחות הספר, לירי, שובבה קטנה, אחת הסיבות שהיא ביקשה להיפגש איתי, הייתה העובדה שהיא פתאום מבינה שהיא מתפללת.
וואו. כן. וואו. וואו. טוב, אני לא שואלת אותך יותר שאלות על הספר, כי בואי נשאיר גם לקוראות שלנו משהו לקרוא, ואני מחכה כמובן לספר עם הקדשה, אני לא מוותרת.
מוכן לך, רחלוש, והרבה הרבה אהבה.
ידעתי, תודה אהובה. איפה ניתן להשיג את הספר?
גם באתר וגם כמובן בכל חנויות של ספרי קודש, לא בחנויות של חילונים, אלא בחנויות ספרי קודש.
יפה. וואו, אפרת ברזל, את תמיד מרגשת, ועכשיו אני ממש מסוקרנת לקרוא את הספר הזה. אז אנחנו נתחבק אחר כך כשתעלי לפה וזה, נשלים את זה. תודה, אפרטוש, תודה אהובה.
תודה
עלייך ועל בכלל. אנחנו שוב נצא להפסקת הפרסומות, תכף שווים.
עכשיו איתכם, עניין משפחתי עם רחל פסטג.
דביר רסלר, השם יקום דמו, לוחם בגדוד 51 של גולני, נפל בקרב לאחר שעות של לחימה עם מחבלים שחדרו למוצב סמוך לגדר, והוא בן 21. שלום לרבית רסלר, אמא של דביר.
שלום וברכה.
ספרי לנו על דביר, מי היה דביר, הבן הבכור שלך?
כן, הבן הבכור שלי, הגיבור, ילד מדהים, צנוע וענב עם כיבוד הורים גדול.
וואו.
שוב, זה שתמיד היה אכפת לו מאחר, תמיד עושים את האחר לפניו, וזה התבטא בכל דבר שעשה, ובמיוחד בעיקר באותה שבת שמחת תורה. כשתקפו את המוצב שלהם בשש וחצי בבוקר, הם ממש קמו מהשינה, וממש מאותם רגעים, זה מההתחלה, שזה מדהים אצלו, הוא פשוט עבר חדר חדר ובדק שכולם יצאו מהמיטות, וכולם מוקפצים למיגוניות, ואף אחד לא נשאר מאחור, ממש עבר אחד אחד, כשבעצם כשיש פצמרים ברקע, הדבר הראשון שאתה עושה זה בעצם לנסות להתחבל, לנסות להגן על עצמך, לברוח, ולא, פשוט עבר חדר חדר לוודא שכולם יצאו ושכולם התעוררו ושאף אחד לא נשאר במיטה ושכולם מסודרים. ואז בעצם הוא נכנס עם עוד שני חברים טובים שלו למיגונית, למיגונית הקרובה. ודבר ראשון שהוא עשה, כמו שהוא תמיד עושה, לקח את האחריות עליו, עמד על הדלת, החזיק את הידית בחוזקה, הבחור מאוד חסון, החזיק אותה בשביל לא לתת למחבלים הארורים לפתוח את הדלת. כששני החברים שלו מגבים אותו מאחורה ומחזיקים אותו מאחור ותומכים בו מאחור, ממש באגרוף ברזל, הם כולם היו אחד על השני, אבל הוא הראשון. ונלחם בהם, הם ניסו וניסו והם לא הצליחו, באמת הבחור מאוד חזק. באיזשהו שלב הם התייאשו ופשוט עברו לאופציה הרבה יותר קלה מבחינתם, הם שמו מטען חיתוך על הדלת, ומההדף הוא נהרג במקום, אבל הם לא הצליחו עדיין לפתוח את הדלת, זאת אומרת, הדלת התעקמה, וקרה בדיוק הפוך, הדלת ננעלה, ושני החברים שלו שעמדו מאחוריו ניצלו, ולא קרה להם שום דבר. הם פשוט ניצלו, והוא היחיד שנהרג באותה סיטואציה.
הוא כאילו הגן עליהם בגופו, ממש.
בדיוק מה שהוא עשה, בדיוק. נתן להם חיים, דביר חיים, נתן חיים לחברים שלו, זה מה שהוא רצה. הוא לקח את זה עליו, אני מניחה שהוא ידע בדיוק את הסיטואציה שקורית. זאת אומרת שהמחבלים בצד השני, הוא שמע את המטען, הם אמרו שהם שמעו את המטען, את הטקטוק שלו, והוא לא זז. הוא פשוט לא הרפא, הוא ידע בדיוק מה יקרה לו. והוא לא הרפא, כי הוא רצה להגן על החברים שלו. כמו שהוא גם ניסה בהתחלה כשהוא חיפש שכולם וידה שכולם מסודרים, ונהרג, אבל הציל אותם והציל את כל עם ישראל, כי הרי החיילים האלה בעזרת השם יקימו משפחות ויהיו להם צאצאים.
אני שואלת, זה ילד בן 21, זה ילד, ומאיפה ילד בגיל 21 שואב כאלה כוחות נפש כשהוא יודע שהוא עלול עוד רגע לשלם על זה בחייו?
את צודקת 100%, אנחנו נפעמים מהסיפור, באמת יצא לי ככה לדבר עם בעלי והילדים, הבן השני שלי בכיתה י"ב, אומר לי, אמא, איך היה לו כזה כוח, כזאת גבורה, אני באמת שואל, איך? איך היה לו את האומץ הזה, אבל כשמסתכלים בעצם, דביר היה ללא פחד תמיד, זאת אומרת, הוא תמיד היה הראשון, תמיד שידר לנו עצמה, מה פתאום לא מפחדים, אנחנו חזקים, אנחנו השולטים פה בארץ הזאת, אנחנו הבעלים. זה לא מפתיע, אבל כן מפתיע, כי בכל זאת באמת הסיטואציה הקיימת זה... משהו מדהים. ללמוד ממנו ולהמשיך את דרכו.
כן, ממש ללמוד ממנו. ואת ציינת שתמיד את זו שפחדת שתאלצי להיפרד מדביר. מה באמת היה הפחד שכינן שם?
אני לא יודעת להסביר אותו, אבל באמת הוא תמיד היה הפחד הזה. אני גם התעצבנתי על עצמי, זאת אומרת, למה את חושבת ככה? למה, מאיפה החרדות האלה? אבל תמיד היה לי, זאת אומרת, את המחשבה שהוא כל כך טוב מדי, והוא כל כך מדהים ומושלם, שלא יכול להיות ש... ובאמת 21 שנה הייתה לנו את המתנה הזאת, וזהו, והיינו צריכים להחזיר אותה, ואנחנו גאים ומודים על הזכות בכל רגע, כמובן, ולא שואלים שאלות, כי זה מלמעלה, הקדוש ברוך הוא החליט ככה, ואנחנו מקבלים את הדין, כמה שהוא קשה, אבל חייבים להזכיר לכולם, שאם אנחנו לא מתייאשים, ואנחנו הולכים עם ראש מורם וגאים, ככה כל עם ישראל צריך להיות.
מדהים, מדהים.
ולהמשיך ככה עד הניצחון.
בעזרת השם, שנהיה ראויים, ואני מבינה שהחלטתם להנציח את דמותו של דביר, בצורה ככה ייחודית, בקרם רימונים, בואי ספרי לנו על זה.
נכון, זו יוזמה של השכונה שאנחנו גרים בה, מצפי שי בקדומים, בשומרון, ככה מנסים כל הזמן לחשוב על איזה דברים טובים עושים, לא רק להיות ממוקדים בעצב, והחליטו להקים אתר רימונים לזכרו, אז בשכונה, ממש בכניסה לשכונה אצלנו, יש מטל ימונים לזכרו, כל השכונה, ילדים, גברים, נשים וטף, ממש ככה. בוקר אחד התייצבנו כולנו ושתלנו ונתנו, וזה היה מאוד מרגש.
וואו. רבית איתנו? נראה לי שנפלה מהקו. רבית?
כן, כן.
זה נעלמת לי לרגע, כנראה את באזור קליטה פחות טוב, אבל הנה, הנה חזרת אלינו. את יודעת, אני שואלת הרבה, ובאמת זה זכות שאתם, האימהות המופלאות, לפעמים זה אלמנות, מוכנות לשתף, זה זכות ענקית, כדי קצת ללמוד באמת על האנשים הכל כך גדולים האלה. ואני רוצה לשאול אותך, באמת מעבר להנצחה הכל כך ייחודית הזאת, אני רוצה שהמאזינים שלנו יקבלו על עצמם משהו שיהיה לעילוי נשמתו. מה היית מבקשת?
בהחלט. אני מבקשת קודם כל, בעלי ואני מבקשים, שכולנו יהיה בשמחה שתביא לאחדות, רק על ידי שמחה. והאחדות גם ישראל, אנחנו נהיה ראויים, ראויים לגבורה שלהם ולמה שהם השאירו ולצבא שהם השאירו אחריהם. תשתדלו להיות טובים, לעשות כל הזמן רק טוב, לחשוב כל הזמן איך אפשר, מה אני יכול לעשות למען האחר, מה אני יכול לעשות טוב, רק ככה, רק ככה להמשיך, לתת גיבוי להנהגה שלנו, לא לפלג, לעזוב את המחלוקות בצד, רק להיות אחד עם השני, רק ככה הגאולה תגיע, ואנחנו חייבים אותה כמה שיותר מהר כבר.
כן, חייבים, חייבים גאולה, שמחה ואחדות, שני מסרים כל כך...
שמחה ואחדות.
כן, זה שני מסרים כל כך חזקים, וגם מתחברים אחד לשני, כשאנחנו באחדות, קל לנו גם יותר להיות בשמחה, שזה באמת מדהים. וואו, רבית, קודם כל חיבוק גדול, שהקדוש ברוך הוא ינחם אתכם בתוך שער אבלי ציון, יש לנו יותר מדי, זה כל כך קשה, אבל באמת הרבה הרבה נחמה, נחת מהילדים ומכל המסביב, עם ישראל כולו, את יודעת, מחבק אתכם, ואני בטוחה שאתם מרגישים את זה.
כן, מרגישים. אבל אנחנו צריכים מדרך ארוכה, אנחנו באמת, כבר נשמע לא קל, אבל צריך ללמוד ממנו, לא להתקדם קדימה, ולא
לבייש אותם, להיות ראויים
להם.
להיות ראויים. יהי זכרו ברוך. רבית, תודה ששיתפת אותנו, רבית רסלר.
תודה לך.
אמא של דביר. תודה, תודה על הדברים הכל כך מיוחדים האלה. שמחה ואחדות, וזה באמת מוביל אותנו ככה, הישר לאייטם הבא שלנו, איזה כוח יש למעשה טוב אחד, ואם באמת יש לי, בתור בן אדם יחיד, יש לי אפשרות ויכולת להשפיע על כל המציאות שמסביב. שלום לחגית דיקשטיין, שהיא רפלקסולוגית, מטפלת, מרצה ומעבירה סדנאות. שלום חגית, מה שלומך?
ברוך השם. כן. את יודעת, ברוך השם, ברוך אבל השם. קשה.
לא פשוט בכלל, וכשאת מדברת עם אמא של חייל של ילד בן 21 שנפל, והיא מבקשת, המסר שלה הוא שמחה ואחדות, זה פשוט, זה בלתי נתפס, באמת, מדהים מדהים. אז איזה כוח יש למעשה טוב אחד? לפעמים נדמה לי, מה עוד פרק תהילים, מה זה כבר יעזור? כאילו אני הרי לא יכולה עכשיו לגמור שלוש פעמים את כל ספר התהילים, אז רק פרק אחד, או רק התחזקות אחת קטנה, או עוד משהו קטן בצניר. זה נדמה לנו לפעמים שזה לא מספיק, ואז, וזה כמובן עצה של היצר רע, כי כשאת אומרת, לא, אני צריכה להגיד את כל ספר התהילים, ואז את לא אומרת כלום, כי אין לך עכשיו זמן להגיד את כל ספר התהילים.
כן, את יודעת, אני ככה, רק על עצמי להתחיל לדבר.
כן.
אז אני אשתף אותך שבאמת המחשבה שכל הזמן עוברת לי בראש זה שאין באמת סוף למה שאפשר לעשות. אפשר לקרוא כל יום, לשבת ולקרוא תהילים, ואפשר לעשות כל יום מעשים טובים, ואפשר כל הזמן להרגיש שזה לא מספיק. ואני אספר לך שיחה שהייתה לי שבוע שעבר עם חברה טובה שככה טלטלה אותי, וגרמה לי ככה לחשוב.
כן.
מה עוד אני רוצה לעשות. אז זה היה יום ראשון, תחילת שבוע שעבר, זה היה אחרי שבת הקשה עם החטופים שנורו, וככה אמרה לי איזה משפט כזה, אמרה לי, לא יודעת, אולי לא מגיע לנו, השם אוהב אותנו מספיק. עכשיו, זה לא שאנחנו, מי אנחנו, שנגיד חשבונות שמיים, וגם לא התכוונה לזה. ואז תוך כדי השיחה ככה, היא שיתפה אותי, וסיפרה לי שהיא הלכה לקנות פיג'מות לנכדים שלה לחנוכה, והיא קנתה גם לקטנים של ביבס.
וואי. וואו.
היה לי צמרמורת ששמעתי.
ממש, צמרמורת.
ממש. היא אמרה לי, וכשהיא אמרת לי, זה כאילו לעשות עכשיו דברים משוגעים. הרבה יותר טוב ממה שאנחנו חושבים, אבל לא צריך לעשות דברים גדולים במובן של לא כולם פרויקטורים, ולא כולם יכולים לעשות דברים ענקיים. זה פשוט ממש להרגיש מה אני יכולה לעשות טוב ועוד קצת. זאת אומרת, לחפש את הטוב סביבנו, ואני מרגישה שכולנו פה עושים דברים טובים, אבל הפוקוס זה א', להבין כמה כוח יש לכל אחד ואחד מאיתנו, וזה מה שאני מסתובבת איתו כל הזמן בתחושה, ואני אומרת לעצמי, חגית, את בן אדם פרטי, את לא עכשיו מנהיגה, את לא מקבלת החלטות, ברוך השם שאני לא צריכה לקבל את ההחלטות, אני מתפללת שהמנהיגים יקבלו החלטות טובות, ואני גם אפרופו מתפללת שהמנהיגים יקבלו החלטות טובות, אני מרגישה שגם בתפילה שלי עכשיו הרבה יותר בכוונה. אני ממש, אני עוצרת בת החונה לאדם דעת, ואני אומרת, ממש מצליחה להתכוון, הוא אומר, חוננו איתך חוכמה בינה ודעת, תיתן לאנשים שצריכים לקבל החלטות, שלהם באמת חוכמה ובינה ודעת לקבל החלטות.
איך היה אומר לי, מזכירה לי מילים של הרב חיים צבי פוגל, זיכרונו לזכר צדיק לברכה, שהוא אומר, שהקדוש ברוך הוא יתקן אותך בעצה טובה, אז שהקדוש ברוך הוא יתקן את כל מקבלי ההחלטות ואת כולם בעצה טובה.
לגמרי, לגמרי, ואני חוזרת רגע לתפילה נגיד שלי, שאני אומרת את מי כן, אני חגית הקטנה, אבל כשאני מתכוונת גם בתפילה, וכשאני עושה עוד מעשה טוב, וכשכל אחד ואחד עושה מעשה טוב, הכללי והפרטי מאוד מתחברים בתקופה הזאת כל הזמן, זה הכל ביחד, בתחושה שלי בכל אופן, ואני אומרת לעצמי, את לא עושה דברים גדולים, את לא מנהיגה, את לא מנהיגה את הבית, את בתחום שאני עוסקת בו, שאני פוגשת נשים, אני פועלת טוב, אני עוזרת לנשים להגיש יותר טוב, בגוף ובנפש, ואני כל הזמן מזכירה לעצמי שלכל אחד ואחד מאיתנו יש כוח לעשות טוב. אז פשוט עשיתי מלא דברים טובים, נגיד, אחרי שהייתה השיחה הזאת, בשבוע שעבר עם החברה, חיפשתי כל הזמן מה לעשות טוב. נסעתי לבקר את איריס חיים, שהבן שלה יוצאה, וכל עם ישראל הגיע לשם, ואמרתי לעצמי, אני רוצה לפגוש את עם ישראל, והיו שם אנשים מכל הגוונים, זה פשוט היה מטורף, פשוט אי אפשר היה להתקרב אליה, אני רק לא התקרבתי אליה, אבל כל, ככה, פשוט ניסיתי להקשיב לכל מה שהיא אומרת, והיא מדברת, והיא נותנת כוח, והיא אומרת, אמרתי למשפחה שלי שאנחנו כבר לא אנשים פרטיים.
כן.
מבינה שאנשים מכל הקשת מרגישים שהם באמת לא אנשים פרטיים,
הזכרת את הילדים של, את ביבס, את הג'ינג'ים החמודים. אני לא חושבת שיש פה מישהו במדינה הזאת שלא מרגיש שזה הילדים שלו, שלא אכפת לו ברמה הכי הכי קרובה שיכולה להיות, באמת האכפתיות והערבות ההדדית, וכמה תהילים וכמה דמעות וכמה מיזמים של חסד, וכמה תפילות וכמה תפילות, זה באמת התחושת הערבות ההדדית, אני לא זוכרת אף פעם שהיינו במקום הזה ובתחושה הזאת.
ממש, ממש. אני רוצה להוסיף עוד משהו שמדי פעם אני ככה שומעת דברים שאני לא אוהבת לשמוע, נגיד אני שומעת חלק מהתקשורות ומדברת דברים שאני חושבת אחרת, ואז אני צריכה להגיד שאני כועסת. אני כועסת על איך הם מתנהלים, על מה שהם אומרים, ואז אני מחזירה את עצמי ואני אומרת לעצמי, חגית, אל תדוני איתם, אל תיחסי עליהם. השורש, אני באמת מאמינה, ומה שאני עובדת בשביל עצמי, זה רק בשביל עצמי, כדי שאני ארגיש טוב. בסוף אני רוצה, איך אומרים, להתנהל איכשהו נורמלי בתקופה הקשה הזאת. אני אומרת לעצמי, השורש שלהם, הם מאמינים שהוא שורש, השורש שלהם הוא טוב, הם מאמינים שזו הדרך. והרבה פעמים אנחנו מאוד במין מקום כזה, שאנחנו חושבים שכל האמת נמצאת אצלנו. ואגב, תהילים שהזכרת, כשאני קוראת תהילים בימים האלה, המילים שאיך אומרים, כל אחד נתפס במילים כן, אחרות, אז כן. אני כל הזמן רואה בתהילים את המילה ענבים.
וואו.
ענבים ירשו הארץ, כל המילה ענבה, ואני אומרת לעצמי, וואלה, חגית, תהילה ענבה, את תחשיבי שאת יודעת הכל, את תחשיבי שרק את צודקת.
כן.
שמי חושב אחרת ממך, הוא רוצה טוב.
כן, וואו.
ובסוף... וואי,
זה
עבודה קשה.
זה עבודה קשה, אבל אסור לנו להתייאש, וכמו שאת אמרת, לא לחשוב שהעוד פרק תהילים שלי זה כל כך קטן ומיותר, כי זה עוד פרק תהילים ועוד פרק תהילים, ואתמול באיזושהי קבוצת וואטסאפ, כל אחד קיבל על עצמה רק כמה פרקי תהילים, ופתאום היה לנו ספר שלם, בכמה דקות, אז כל מעשה קטן הוא פשוט מצטרף, ואל תתייאשו ותמשיכו ותמשיכו, ואת יודעת מה, ושהדברים האלה באמת יהיו לזכותם של ירדן בן פנינה, שירי בת מרגית, אריאל בן שירי וכפיר בן שירי, שעוד היום נתבשר בבשורות טובות, שזהו, שהנה חזרו הביתה לשלום בריאים בגופם ובנפשם. הרי קטן על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא יכול לעשות הכל, ברגע, ישועת השם כהרף עין, ממש.
ממש.
תודה רבה, תודה לחגית דיקשטיין, שהיא מטפלת, מרצה ומעבירה סדנאות, תודה על הדברים החשובים האלה, וכפי שאמרתי, ישועת השם כערף עין עוד היום, בעזרת השם שיהיו כבר בשורות טובות. תודה רבה לאלי צייטלין, עורכת ומפיקה, מוטי קופפר, שאיתנו על הביצוע הטכני, אני רחל פסטה כאן מאחורי המיקרופון, מאחלת עם כל עם ישראל באמת רק לבשורות טובות, ישועות ונחמות.